טוב, תלמד סעיף בית.
כאן.
כאן, כן.
גוי.
פה יש חילוקי דעות בין מרן לרמה. הרי קיים מרן שיין זה אחד מהדברים שצריך חותם בתוך חותם, כמו בשר, וכן חלב, הוא צריך גבינה, חלב, לחם, חותם אחד מספיק, אבל יין ובשר צריך שני חותמות. שני חותמות הכוונה, לא דווקא חותמת מה שנקרא חותמת, אלא איזה סימן שיש לך שהגוי לא יכול לחכות את הסימן הזה. אפילו קשר, נגיד אני קשרתי שקית אחת, באיזה קשר, ואחר כך קרחתי עליה עוד איזה סרט, שאם ייפתח אני אכיר שזה נפתח. זה יקרה חותם בתוך חותם. וכן, או כל סימון אחר, שהסימון הזה הוא שלי, ורק שלי, או הדפסה, או סרט, או כל דבר אחר. זה יקרה חותם. אז רק הגמרא השתמשה במילה חותם, כי בזמנם היה להם כל אחד הלו טבעת, שעל הטבעת היה חותם שלו, איזה סמל שלו, אחד שם כוכבית, אחד שם סולמית, אחד יש לו איזה סמל שלו. אז אומר, אם הפקיד ליד גוי בחותם אחד, אומרת, הוא לקח את היין, ושם את זה אצל הגוי רק עם חותם אחד, ושכח מאיזה סיבה שלא תהיה, לא היה שתי חותמות, הלכה אסור בשתייה, אבל מותר האדם, עוד פעם, זה דרבנן. זה לא יין נסך דאורייתא, זה דרבנן, והוא שייחד לו קרן זווית. זאת אומרת, אמרתי לו לגוי, שישים את זה בפינה הזאת, ואני מצאתי אותו באותה פינה שסיכמתי איתו. הרמה חולק. הוא מביא דעת אחני אשכנז, ש... והאמת שגם בתוך חכמי אשכנז יש מחלוקת. הבית חדש עצמו אוסר, אבל הרמה מתיר. הרמה אומר שבדיעבד יש להתיר אפילו בחותם אחד, זאת אומרת את השתייה, ואין צריך להכיר חותמו, אלא אם כן רואה שחותמו מקולקל, אז אסור. זאת אומרת, רק אם אתה תגלה שקרה פה איזה תקלה או שיש פה חשד, זה מקום להיזהר. אבל לא מצאנו איזה חשד, אתה רואה שהכל בסדר, ואותו חותם נמצא, אומר הרמה שזה מותר. ועל זה היו סומכים בזמנו, אם אתה זוכר, שהבקבוקי יין הפשוטים, היה להם רק מכסה. מכסה אחר כך שאם פותח אותו, יכול להכיר. אבל לדעת מרן צריך שני דברים, גם מכסה, וגם סרט. בזמנו היה המדבקה של המכס והבלו. פעם היה על הינות מכס ובלו, אז זה היה גם נקרא חותם. והרבה פעמים זה היה פתוח, כי הדבק היה משתחרר. אז זה הייתה בעיה. אבל איך שיהיה, אם זה, שוב פעם, זה, יש פה צדדים להקל, לפי כל מה שלמדנו למעלה. יחד לו קרן זווית, וגם אין חשש, וגם זה עבר מידיים של יהודי לידיים של יהודי, רק הגוי היה באמצע המוביל, ואין לו אינטרס כאן לקחת את היין או להחליף. אז יש כמה צדדים להכין. אבל כמו שאמרתי, בזמנו עם הבשר הייתה בעיה. עד היום בבשר טרי יש את הבעיה הזאת. בשר טרי שמגיע לשוק, אז בדרך כלל זה מה שההבדל בין חלק לכשר רגיל. בכשר רגיל שמים חותמת כשר וזהו. בא הגוי, לוקח את זה עם הרכב, בדרך כלל זה תמיד גויים. הם המובילים. ואז יש לי בעיה. זה חותם אחד. בחלק, מה הם עושים? אז הוא מקפיד לשים את החותמת על כל חלק וחלק. על צד שאם יחתכו, יגלו את זה. ובנוסף, אם זה בדעת, שמים לו פלומבה. אז שמים פלומבות כמספר, למשל זה רבע פרה. אז באותו רבע יודעים שזה יכול להחלק אחר כך לשישה, שבעה חלקים. אז שמים שבע מקומות, שמים פלומבה, כדי שעל כל מקרה שיפרקו את זה, יגלו. אז בזמנו הייתה שאלה בירושלים, על מה סומכים? בית המטבחיים היה פה, אני מדבר מול זה, מול בית פאור. ברוממה, איפה השמאלנים שם משדרים? כן? שם היה זהו. שם היה, לא יבוא יותר גרוע. שם היה בית המטבחיים. אז משם היו עושים לשוק מחנה יהודה. והיו מגיעים לשוק מחנה יהודה, עומד שם באמצע השוק, ומתחיל לפרק, להוריד חתיכות של כל קצב וקצב. הרי הקצבים בעצמם היו נמצאים שם כבר בשתיים לפנות בוקר, קונים בהמות, וזה שלהם, הוא יודע כבר, והם ממוספר. בהמה 61, בהמה 64, 63, היה יודע, אז זה היה יורד. אז כולם היו ערבים. גם אז, לפני ששת הימים. אז סמכו על זה, שאני יודע לפי השעון, זה הזמן שלמדנו למעלה, שאם אני יודע, שלחתי את זה ביד הגוי, והגוי יודע שהוא לא יכול לשנות את הדרך, ובדרך אין איזה חשש שבאמצע. היום זה לא ככה. היום למשל, אתה ניקח אותך כעת לשעפת, או איך קוראים לזה שם?
עטרות.
הרבה פעמים תראה ליד הגדר, מסעית מול מסעית, מעבירים סחורה מפה לפה, משם לפה, הנה, כעת שמיטה מתחילה הגיגה גם כן. זה בריסוף, רואים את זה. אז זה כבר, זה גם פלומבות יש להם, שם מרחם.
מה?
אה.
נושא
השמיטה עם הרב הספיר. עכשיו, רק רגע, למשל בתל אביב זו בעיה גדולה. ירושלים פעמים מפחדים, גם היום כבר לא, כבר איבדו את הפחד. אבל לשם עובר המון מה שנפסד ונהיה טרף, הם מעבירים ישירות לתל אביב, לבתי אוכל, למסעדות, זה משהו קטסטרופה. מה שאלת?
עניין שמיטה, בכל דבר במשפט, בפירות נוחים, מביאים את זה מאיגון ישראלי ונוחים, וזה... איפה אין בעיה?
בוא אני אגיד לך, שלגבי שמיטה השנה, לדעתי זה הכי קל מכל השמיטות שעברו. זה הולך ונהיה יותר קל. למה? אם שמת לב, מדינת ישראל עברה להיות מדינה ניהולית ולא ביצועית. זאת אומרת, אין אנשי כפיים, אין אנשי עבודה בכלל. חקלאות פה בארץ הולכת ונגמרת. אני אגיד לך, תדע, יש לנו סכנה גדולה לגבי מצה שמורה. כי נשארו רק שש משפחות בארץ, שש משפחות שמגדלות חיטה. והשנה היה נס גדול, שהותירו החזאים שעומד לרדת גשם, והיה גשם מבול שירד. זה היה, אם אתה זוכר, בחודש סוף יער. ואז רצו מהר ביום שני, קצרו את כל החיטה והכניסו אותה, ואחרי זה ירד גשם שוטף, ואם לא היו עושים כן, החיטה הזו כולה הייתה נפסדת, כי היה נכתב, וזה גם בעיה של גם מתקלקל וגם הבעיה של חמץ הייתה מחמיצה. אז מה? ממשלה לא מעודדת אותם, והם תופסים את זה בשיניים. ויאמר לזכותם של בדת העדה החרדית שהם עומדים על המשמר ומעודדים אותם כל הזמן להמשיך ולוחצים הרבה בכיוון הזה. ויש גידולים מאוד יפים של חיטה. אבל כל הקמח היום בא מחוץ לארץ, ולכן כל המצות שלא שמורה זה הכל יבוא. עכשיו אני חוזר לשאלה שלך לגבי שמיטה. לגבי שמיטה, אז ככה שלא תהיה לנו בעיה שמיטה גם אין תבועה. כלום. אין בעיה. עכשיו, הבעיה לגבי זה, אז בוא אני אגיד לך, היום יותר מ-50% מהירקות מגיעות מחוץ לארץ. ירדן, טורקיה ועוד. ואפילו רומניה ועוד. מה שאתה אוכל עכשיו, בפועל, הכל זה גידולים של חוץ לארץ. שתיים, מה שגידולים פה זה יוטבטה, ואין חרות, ואיך קוראים לזה? אין יהב, שהם נקראים חוץ לארץ. כי זה הערבה הערבה הדרומית, הערבה הדרומית לכולי על מה זה מוצר. הערבה המרכזית, הרב אליאסיב היה מחמיר, זה מה, אבל הלכתית, זה לא צריך מעשרות, ולא צריך שמיטה, ולא צריך כלום. כך שכמעט האחוזים הם אחוזים קטנים. בנוסף, גם מה שיש כאן בתוך הארץ, זה גידולים של הערבים. כל השנה. אז כמעט אין בעיה. כמעט אין בעיה בשמיטה. ואם אתה רוצה לשמור גם ליתר המחירה, בדיעבד או בשעת הדחק, הנה יש לך עוד... אז לא צריך בכלל את כל ה... לכן בשמיטה תקנה מחנות שמיטה הכי זולה. כי שם בידוע פחות ידיים התעסקו שם. מה לעשות? למשל לדוגמה, יש בדרום חלק מהיישובים שבאזור נתיבות. גם שם זה ויכוח, אם זה נקרא ארץ ישראל או לא. אתה יודע שיש הרבה פוסקים סוברים שנתיבות ואז ארץ פלישתים, זה לא ארץ ישראל. ויהושע בן נון לא קבע שותה. אז זה גם שאלה. מאשדוד ומטה, אשקלון וכל זה, זה נקרא חוץ לארץ. עכשיו, אני מדבר לגבי מעשרות, לא לגבי יישוב בארץ ישראל. עכשיו לגבי מה שקורה שם למשל, אז חלק גדול מהחקלאים, אני הייתי שם, הם עשו מצר מנותק. הם ניתקו את המצר, וזה עולה הרבה כסף, זה 50 אלף דולר לדונם. הזכירו. אז זה מצר שמנותק מהאדמה, זה מגודל גידולי מים. אז זה, לכל הדעות, יש ברזלים שמחזיקים אותם, זה אין בו קדושת שביעית. וזהו, אבל מה? עושים הרבה כסף, אני לא רוצה להזכיר שמות. משהו. מה שהחקלאי מוכר לו, זה עולה אולי 10 שקל קילו, הוא מוכר ב-25 שקל קילו ל... עכשיו, מי נהיה היום? זה לא הסוחר, הבדץ עצמו. הוא קונה את זה והוא מוכר.
צריך לחסות את ההשקעה?
ושוחטים, לא, ההשקעה של החקלאים. הוא לא נקי, הוא לוקח נקי. הם רצו שאני אתן להם את זה, הייתי שם. רק שמעו, כולם עמדו על הרגליים, 17 בדצים. מלחמת עולם. מלחמת עולם, אז אני אמרתי לו, גם החקלאים פחדו. הם איימו על החקלאים.
זה לא צומח באדמה?
הקלעים ספרדים משלנו שהם רואים מה קורה, רואים את העושק והגזל. עכשיו שתדעו, הרבה פעמים מוכרים בשוק קטיף, וזה לא ירק קטיף, כי לפעמים חסר לו איזו סחורה מסוימת, אז הוא מזמין מהשוק ושמים את זה באריזה שלהם. עכשיו האריזה הולכת ומצטמקת, פעם זה היה 100 גרם, זה היה 70 גרם, זה היה זה, והקונה לא שם לב, הוא רואה שזה, הוא משלב 4 שקל או 5 שקל על חבילה. הוא לא יודע שפה מרמים אותו. זה ממש גזל, גזל עושק בעיניים.
רק שיש קשרות על העלים, זה לא...
אבל אין קשרות על הכסף. אתה יודע שבהלכה למדנו כאן למעלה, שאם הוא חשוד על ממון, הוא חשוד גם על זה. ויש פציעות כאלה. תשאל את החקלאים, הם מספרו לך. הרבה פעמים הוא מזמין מהחקלאי, ואחר כך הוא לא קונה, לא לוקח ממנו, אומר לו, יש לי. מסכן החקלאי, השקיע, וארז, ועשה, וזה הכל הזה. ולפעמים, החקלאי אין לו, אז הוא הולך, פתאום הוא רואה שיש בשוק. מאיפה? לקח, מאיזשהו מקום. אכן לקח.
אז הכל עובר דרך הבדצים, אם החקלאים לא מוכרים בשוק בכלל.
לא.
חייבים כדי לקבל את ההכשר.
לא רק זה, תדע שיש קרטל רציני ביותר. אם היום יש את הבשר של ההשגחה שלנו, זה ניסים ונפלאות. הקרטל הוא עם הסופרים וכל רשתות השיווק, הם כולם אחד מחובר עם השני, ואיזה טבעות חזקות, ויש להם שם מונופול של המונופול של המונופול. ואף אחד לא עושה נגד זה כלום. זה אין מה לעשות. והם עושקים את הציבור, פשוט עושקים את הציבור. תגיד לי, בשר של חוץ לארץ, מספר 5, צריך לעלות מקסימום לצרכן 38 שקל קילו. מוכרים את זה ב-120. ואני אומר לך, 38 זה אחרי שקלול, הרי כשזה מגיע מחוץ לארץ, זה לא הולך לפי סוגים. זה כל הפרה, כל החלקים. אז יש חלקים זולים, ויש חלקים יקרים. זה אמור לעלות 32 קילו אחרי הרווח, והשימוע, והכל. 32 שקל קילו, הכל, כללי. מה הם עושים? הם מחלקים אותו. עושים בשר כזה, בשר כזה, ולפעמים עושים מבצעים, על זה 25 שקל, על זה, ותראו, שם דופקים מחירים. 80, 90, היה אז אפילו 100. היום בגללנו הם ירדו הרבה. אמרו לי כמה מהבטאצים, אנחנו הפסדנו בגללך לפחות 20 שקל לכל קילו בשר. והם ירדו, היו מוכחים בגלל התחרות. אבל מה, הם עוצרים בסופרים, זהו. עכשיו החקלאים מפחדים, החקלאי יודע, הוא יגדל, ובסופר לא הכניסו את זה. מה הוא יעשה? הוא לא יכול לעמוד ברחוב באיזה צומת ולמכור אחד אחד. זו הבעיה. תראה. אז הבנת אותי? שמיטה, המצב הרבה יותר טוב ממה שעשבת. אתה יודע, היום רוב הירקות, אם אני לא רוצה להגיד כל, לא, למעשה כל הירקות שיש באזורים החרדים, זה ירדן. יודעים, זה מירדן. שר העלות היא גרושים, המשכורת לחודש זה נע 30 דולר, 40 דולר, אז לא משתלם. והמים זולים מאוד, פה המים יקרים, אתה יודע שמביאים מלפון מטורקיה. זה עולה ליבואן, עולה לו בין שקל לשתי שקל קילו. אז תבין כמה מרוויחים עליך אחר כך. כי שם המים בחינם. זאת אומרת, יש נהרות, נהרים מושלגים, שמורידים מים כל השנה. אז אין בעיה. והירקות צריכות מים. ופה המדינה לא מעודדת, המדינה היא שוק חופשי, בוא נהפוך להיות אמריקה. והיום אפילו מסין מביאים, מה אתה מדבר? התפוחים היום, כל התפוחים שיש בשוק, תוצרת סין. הם עוטפים אותו באיזה מעטפת שלא יתקלקל, ויש לו חיי מדף של כמה חודשים, אפילו בלי קירור. אתה לא רואה כאלה גדולים משונים, שכל איזה צבעים שאתה רוצה, תקלה אותם בסוכה, שמהם שרשראות. אני יודע, יש בעיה שלא עוקפים אותה. בטח שיש, כדאי לחוץ את זה. לא, כי חבל, יש המון מינרלים בקליפות של הפירות שעוזרות הרבה לגוף.
כמו ששומחים היום על דין העולה, על רוב, אז אפשר לסמוך את השאלה גם על הרוב בעניין שמיטה?
אבל תלוי איזה סוגים של... באמצע העונה קורה שיש איזה פתאום מחסור בסוג מסוים של פרי, בסוג מסוים של... כן, זהו. אז אם כן יוצא איפה, אני חוזר, אז שני חותמות. דעת מרן, אם יש לך חותם אחד ביין, אז לשתייה הוא אסור, אבל למכור אותו מותר, למכור אותו לגוי כמובן, אבל דעת הרמה, הוא אומר זה מותר לחלוטין, אתה יכול גם לשתות אותו. ואין צריך להכיר חותמו, אבל אין צריך לבדוק אחר זה. כן נוהגים להקל, ואין... בכבוד, יין מבושל.
יין מבושל שלנו, וכן יין שלנו שירקו בו מדברים אחרים, כגון דבר של שמן, וכן חומץ שלנו, מותר להפקיד ביד גויים, בחותם אחד.
כן. עכשיו יין של ישראל, אבל הוא בישל אותו. הוא בישל אותו, מה זה בישול? שהגיע עד כדי נקודת הרתיחה, או, הגמרא אומרת, שנחסר מהיין קצת. הרי מתעדה. אם אתה מחמם, אפילו שזה לא הגיע לנקודת הרתיחה, שזה מחלוקת, אומרים 80 84-86 מעלות צלסיוס, זה הגיע, זה איך קוראים לו, קרנר טוען שיורד לו 10% במדידות שהם עשו, יורד 10%, זה לכל הדעות זה בסדר, זה נקרא יין מבושל, אבל מה צריך לשים לב, תסתכל אחרי מאחורה בטיקט, שם כתוב, יש מבושל ויש כתוב לא מבושל. כי קרנר עד לפני 10-15 שנה, כל היינות היו מבושלים. היום הם בעיקר היין היבש וגם המתוק אפילו, הלא יבש. הוא לא מבושל. לכן זה צריך להיזהר. אותו דבר יין של רמת הגולן. רמת הגולן נשאם שם יינן מקצועי ביותר. הוא מחלל שבת למהדרין, אבל הוא לא יושב בכלל מהייתי שם. הוא לא יושב בכלל כמו שנמצא הייצור. הוא בבניין אחר לגמרי, ושם מביאים לו רק את היינות של הטעימה, בקוסיות מיוחדות, והוא מחליט מה מומה. והוא סגור כל הזמן לבד שם. וכל העובדים שם של הזה, כולם יהודים ספרדים יראי שמיים. כולם. מתפללים 3 תפילות ביום. כל העובדים, ואפילו שזה לא ידני, הכל... מבקבקים את זה, הכל מכונות היום וכל זה, אבל הכל כמו שצריך. אז בקיצור, זה היין הזה, הבעיה תהיה אם יש לך חס ושלום, מחלל שבת או גוי שנמצא בבית והבקבוק פתוח, זה צריך להיזהר. אותה דבר אתה נמצא בברית מילה ויש בידך בקבוק יין לא מרושל, אז תיזהר שזה לא יעבור מיד ליד. אתה לא יודע איזה אנשים יש שם, לפעמים יש מחללי שבת, אז שלא יאסרו לך את היין. אבל מה דינו של יין מבושל? יין מבושל בזמנו ככה היו. עד היום, כל יוצאי סוריה, היהודים יוצאי סוריה, ידוע, עושים יין, וגם חלק מלוב ומאות מדינות, בשעת הבציר, עכשיו זה מתחיל עונת הבציר. אחרי שעושים יין, מבשלים. למה? היה להם כל מיני עובדים גויים, או שפחות גויות בבית, שמנקות ומזיזות את החביות, אז כל פעם באים שאלות לחכמים, אמרו להם כולם, עד היום כולם, הם מבשלים את היין.
למה צריך חותם אחד?
אז זה יין מבושל בשביל שלא יבואו להחליף, יבואו לטעות. בין יין מבושל ליין שלא מבושל. אז לכן יין שלנו, שיבוא עם דברים אחרים. הרי הגמרא אומרת, שמשל יין קונדיטון, אומרת הגמרא, הוא לא יין דצל. מה זה יין קונדיטון? שמעורב בו סוכר ודבש וכל מיני תבלינים. היום אפילו פלפל שחור שמים ביין. גרגירים שמים, כן. בשעת האישון של היין, זה נותן לו, קוראים לזה פירות יער. מה?
הרב, זה נותן איזה דין של קונדיטון בגלל
פיסטון? לא, לא. אז כל עוד, והגמרא כך פסקה, כל עוד ואתה טועם את טעם היין, אז זה יין. אבל ברגע שזה השתנה מיין, לכן היינות של הבדצים, יש לנו איתם בעיה. בכלל זה לא טעם יין, זה סירופ. זה סירופ, ממש. ושם שמים כל מיני סוכר וכל מיני שיירים של כל מה שנשאר להם שם. אמר לי פעם, אחד שמייצר שם, אמר לי, לא ראוי למאכל אדם. היה בזמנו 10-15 שנה, מכרו יין של, לא אזכיר שמות, של רבנים, עם תמונות של רבנים עליהם, אמר לי, תזהיר את הציבור, זה כל זה מים, אומר, אני עשיתי. יש להם בריכה, כמו מקווה, קיבל הוראה בטלפון, שעה 17:00 כבר, המפעל היה סגור. מלות, הכל, זה מלא מים, שם סוכר, שם צבע, שם טעם ושם אלכוהול. אומר, אתה לא תרגיש, מי שלא מבין ביין, לא ירגיש כלום. והכל יהיה יין, מלאו בקבקו אותה, בקבוקים, 10,000 בקבוקים, והכל בקבוק, שיפור, מורון, עתק. אומר לי, והרבה פעמים גם, מלות שמחזרו אותם. נשארו בבתי אוכל, מאולמות, סבחות, וכו'. היום זה פחות בעיה, היום יש יותר פיקוח. אבל עדיין, הזיופים תמיד ישנם, כי היום זה הכל מחשב. סוף שם מחשב, הוא אומר למחשב מה לעשות, מה כמות הסוכר, מה כמות האלכוהול, ברמת הזה, ולפי זה הוא עושה. לעומת זאת יש לנו המון יקרים היום, המון אנשים, בפרט בגליל, שרבה יהודים שלנו, שרשאל יש היום את רמת הגולן, זה יקר, אבל יש לך את נוע, היישוב הזה, קוראים נוע. יש דתון, יש את ברח לי מהראש. מעט מר, אור הגנוז, יופי. אור הגנוז זה מאוד מצליחים. עכשיו יש יקר בצפת עצמה, צפת העתיקה. סמטת רבי יוסף קארו. שם אחד יהודי משלנו, שורדי, הקים יקר, וברוך השם, ינות משופעים. יש את זה שלנו גם, של כאן, אבל הוא לא עומד בקצב של הביקוש. יש היום ברוך השם, וכולם ינות משופעים, ואפילו לפי הרמב״ם הם בסדר. עכשיו המצב היום הרבה יותר. וגם קרמל, קרמל גם בסדר. קרמל, הינות הכי גרועים זה 70% יין, 70% ענבים. עכשיו לפעמים יש תוספות של כל מיני דברים אחרים. אבל הינות העיקריים הם בסדר. רמת הגולן זה 100. לכן אני מכיר כמה שהם רגילים לרמת הגולן, הוא לא מסוגל לטעום יין של יקב אחר. כי מי שמרגיש כבר את הטעם, זה בגלל. כן. כן.
לגבי עין לא קדושה, אני חושב שהבנתי מהרב שאם חלל שבת, זה בעיה רק במשהו מזק, לא?
יפה, יפה, נכון. אבל לכתחילה, אנחנו לא ניתן לו לגעת בבקבוק שהוא פתוח.
אבל
אם
לגעת,
יש לנו שאלה, כן. זה לא טוב. יפה, אמת. מה שנשאר בבקבוק לא נעשה. גם ישמעאלי, מה שנשאר בבקבוק לא נעשה. נוצרי, לא. עלווי, לא. הינדי, וכל הזברה שיש לך מסביב, זה אסר אותו. נכון. אז זה עין מרושל שלנו, וכן עין שלנו, שירבו עם דברים אחרים, יום דבש ושמן, וכן חומץ שלנו, חומץ בין יין, הכוונה יין שהחמיץ, החומץ הזה הוא גם כן דין של יין נסך, אבל הוא ירד מדרגה. כיוון שהוא ירד מדרגה, מותר לכתחילה הכוונה. להפקיד ביד גוי בחותם אחד. וכמובן זה מותר בשימוש. אז עין מרושל רק חשש שאולי הוא יבוא, יפתח את זה וישתמש ביין הזה. או שיחליף, או שיערב. כן.
לגבי יהודי שאמר
יש יש רק צד כולה אחד במחלל שבת בפרהסיה לגבי בישול. כלומר, אם קרה מקרה שבתוך המשפחה או בתוך הבית יש מישהו מחלל שבת בפרהסיה, הוא בא הביתה ובישל, או הכניס את הבשר לתנור, הוא יודע לבשל טוב ויצא אוכל טוב, בדיעבד אנחנו מתירים את זה. במקרה כזה מתירים. למה? הכלים שלנו, האוכל שלנו, המקום, אני יודע, הכל בסדר, לא שהוא יביא מאיזה מקום, כי יש שתי בעיות בחלל שבת. מחלוקת בגמרא, שאו משום שהוא יחשוד שהוא יחליף את זה בדבר אחר, כי הוא עצמו לא מקפיד, הוא עוקד דברים לא קשרים, אז יכול להיות שהוא גם הופיע אפילו דברים לא קשרים. ולפי הרמב״ם זה לא מועיל. למשל לפי הרמב״ם, אולמות וכל בתי אוכל, אם הבעלים של המקום הוא אוכל לא כשר, סורים לגלוע שם. אז מה עושים היום? אם שמים את המפתח של המקררים והמחסנים ביד המשגיח, ואז המשגיח יודע והכל מסומן וחותם בתוך חותם, אני יכול להיות רגוע. הבעיה תהיה ברגע שמוציאים את זה מהאריזות וזה נכנס לסירים, זאת תהיה בעיה. היה פעם מקרה שמישהו הזמין בשר והכל ועשה חתונה. מתברר שאיפה פיסלו את זה? במישור אדומים. ושם זה מבשלים את זה ערב קודם, ובלילה צריך להישאר, ואחר כך לא יודע עוד כל מיני זה. ולמחרת מסעים את זה לכאן, ושוב זה ערבים. אז מה עשינו? בסירים פתוחים והכל, זה שוב בשר שנתעלה מן העין. אמרתי לו בערב, בא יהודי לשאול אותי, אמרתי לו בערב שיסע עכשיו ושם, ויקח איתו את המשגיח של הכשרות, שלם לו קצת כסף, ישים סרטים וידביק חותם בתוך חותם על כל הסירים וכל המגשים. עכשיו היה צריך את כולם לארוז, עבדו איזה שעה, שעתיים, לארוז את כל המגשים. אורז לא צריך. אבל מה ששייך בשרי או דגים, זה היה צריך לארוז את הכל ולשים סרטים, וחותם בתוך חותם, וככה זה הוסע ממישור אדומים לאולם. היום הרבה אולמות לא משתים שם. יש להם איזה מרכז של פיסול, משם זה מגיע. עכשיו, איך תדע מה קורה בדרך? או מה החליפו? לפעמים חסר שניצל, לפעמים חסר זה, הם מביאים משהו אחר ממקום אחר. מקום אחר ישלח שלום, עושה שלום עם אומר. לכן צריך שבע עיניים על כל דבר.
אז מה הסיבה השנייה?
אז הסיבה השנייה, משום חתנות. ביתך רוצה לבנו. אז משום חתנות אין איסור. למה? כי בת של מחלל שבת מותרת. יכולה להיות יהודיה הכי כשרה בעולם.
זה
שאם יהיה
מישהו על
גביו. אז אין לנו אלא. יפה. מה נשאר לך? השם יאכיל אותך דבר אחר. כל שיש לך סימנים או ראיות נסיבתיות שלא היה פה איזה זיוף, בסדר. זה, אתה יודע שכל השפים היום בבתי המלון הם כולם מחלל שבת. רק מה? משגיח, עכשיו אני נמצא, אז הוא משגיח שלא יהיה בישולי גויים. יש בעיה אחת של בישולי גויים. זה עדיין נשאר. בישולי גויים, המשגיח בעצמו מניח את הסיר על האש. והאשכנזים יש להם נר נשמה שממנו הוא מדיק, וגם לא מדיק, זה סגולה. אתה נכנס, אתה רואה כולם ערבים, אתה אומר לו מה? הוא אומר, הנה, אתה רואה? ושם הנר נשמה עומד בפתח. זה מתיר את כל האוכל שלו. מה? כל שהוא מחלל שבת במקום שיש שם עשרה אנשים ואפילו לא כשרים שהם כמוהו, זה נקרא מחלל שבת פרהסיה. לא, לא, כי אחרי הכל אתה צריך פה שבע עיניים, אז זה לא לכתחילה. זה לא לך תחילה, כי אחרי הכל יש לו דין גוי. אני לא אתן לגוי לבשל. יש לו דין גוי.
הוא בא
לצבי בבית,
ובשל
אצלי. הוא בא, בסדר, אם פעם קרה שבישל, אתה תיתן לו לבשל. אתה תתחמק בכל מיני טענות שיש מי שמבשל, או שאתה מבשל בשעה אחרת, לא מתאים לך, כן מתאים לך. לא, לא חסר דברים לעקוב.
כל העולמות אוכלים בדיעבד?
כן. הייתי פעם בים המלח לפני 15 שנה וניגשתי שם למשגיח של המסעדה. אמרתי לו, אם יש גויים במטבח, אתה יודע מה הוא ענה לי? הזדעזעתי. אמר לי, יש 24 שפים במטבח, 22 הם ערבים ושתיים הם יהודים מחללי שבת. 24 שפים, הם כולם שהם דרגת שף באחד המלונות הגדולים שם בים המלח.
משגיח אחד.
זה משגיח אחד, כן. כן.
הרב שאמר, הרב, יש לנו חותם בתוך אותה ובשר.
כן.
מועיל שקית ושקית עוד שקית עד עם סרט, זה מועיל.
אבל רק אם אתה מזהה את הקשר שלך, אבל אתה לא מזהה, לא מועיל. עכשיו בבית, אם אתה כוסר שקית, אשתך אחר כך פותחת את זה, אתה יכול לדעת שהיא פתחה? אה?
אם אני כוסר שירה מיוחדת.
לא, אם אתה תשים לב, אתה תוכל לדעת. מי ששם לב, לכל אדם יש לו סוג שירה שלו, ואז אתה יכול לדעת אם מישהו נגע בזה או לא נגע. כן. כיצד הוא חותם? הנה, עכשיו זה הסעיף המרכזי.
כיצד הוא חותם בתוך סתם?
סתם.
ושאינו מרוקד כדי שתוכנן כל אדם וכך. כי את הרבה חותם יחד. ויש לי נודק וכך עליו ממעלה ההיא וחותם בתוך סתם. וכי נמצא בעד, אני זה חותם אחד, עבר תהנות המנות המנות, שתוכו שר עבדה וזה חותם בתוך אותה. וכן כל כינוי מתנה מדברים תן לבן אדם הראייה חותם אחד והשיחה או בקרה חותם כינוי.
כן. בא לומר מרן, מה שאלה דברי הגמרא, זאת אומרת, מכסה של הבקבוק זה לא נקרא חוטף. מכסה רגיל של החבית, של הבקבוק, של הנון, כל מכסה רגיל זה לא נקרא. מה יקרה חוטם? הרי שמת את המכסה, לקחת טיפ ומרחת מסביב. באופן שאם פתחו את המכסה, אני רואה, זה חוטם אחד. ועל הטיפ הזה, תקשור עליו עוד איזה דבר, או עוד איזה סרט, או עוד איזה משהו, ואז תוכל לדעת אם מישהו פתח את הכסר הזה, או לא פתח. אז זה נקרא, היה בזמנו ויכוח גדול בין גדולי הדור, שני 40 שנה. שהתחילו עם הפקק, איך זה נקרא? עם טבעת. הפקק המתברג עם טבעת. לפני זה לא היה. היה כל פקקים של שעם וכדומה. התחילו בפרט במיץ ענבים, כמו שיש במיץ ענבים וכדומה. אז טענו שהמכסה זה אחד, והטבעת זה שני. זה מועי, זה לא, טבעת זה אחד. וזה מועיל, אז בא אחד ועשה תרגיל ביד הרבנים ושלף את המכסה כמו שהוא שלם והחזיר אותו. אז אמרו לו שזה לא מצוי. אני לא אחשוט עד כדי כך שיבוא גוי ואלך יוציא את כל המכסה כולו ויסתכן בקלקול המכסה ושתחליף. אבל זה מועיל רק למיץ ענבים. מה שקראנו עכשיו, יין מבושל. זה בדיוק מיץ ענבים. מיץ ענבים, אני צריך חותם אחד. ואז לכן למיץ ענבים מועיל המכסה המתברג עם הטבעת. ואני לא צריך עליו סרט, ולא צריך עליו עוד כיסוי.
מכסה בלבד שהוא מועדה.
אבל ליין, יין לא מבושל, שאם יש לו רק את המכסה הזה, זה לא שווה. יין לא מבושל, אני צריך את המכסה הזה שיש לו את הטבעת, זה יקרה חותם אחד. למה? שאם אני פותח, אני יכול לדעת שזה נפתח, כי זה נקרא שם, ואני צריך עוד סרט עליו שיחסה אותו. זה בדיוק מה שמרן פה אומר.
הרב, למה צריך חותם לתוך חותם?
שתי חותמות. ככה חכמים אמרו שאני ביין החמירו. יין, בשר. יין, בשר ומוצרי חלב אסרו שם, שכיוון שיש בזה עניינים של ממון ויש חשש כבד של איסור, וגם עיקר איסורו הוא עיקר איסורו מהתורה. לפי שכאן היין הזה זה דרבנן, אבל עיקר איסורו מהתורה החמיר. זו הסיבה. בשאר דברים לא. אז עכשיו יוצא מה נקרא חותם. שתה, שם מכסה, זה עדיין כלום.
אפילו שמעודה?
אני לא יודע מה זה מעודה.
מעודה שאלה.
אני לא יודע מה זה מעודד, זה קשה ל...
הוא מבחין בין מעודד לשינו מעודד.
כן, אבל היום בבקבוקים שלנו, מה אתה תגדיר מעודד? סגירה רגילה. אין לו סגירה מיוחדת.
הפקק שהוא למעלה, הפקק המתקת הזאת, הוא אין השם, הוא סגור.
לא, בלי שם, אני לא מדבר על שם, זה מכסה מתברג.
הפקק הזה, אם הוא מעודד על הבקבוק...
איזה פקק אתה מדבר? אתה מדבר איתי פקק, זה מה שאני
מכסה.
אני מדבר על מכסה. מכסה רגיל, או חביות מכסה רגיל, זה לא נקרא חותם. עד שיהיה עליו עוד איזה הדבקה של משהו, טיט או כל דבר אחר, זה חותם אחד. ועליו אני צריך עוד חותם. אז הנה בוא נקרא, כיצד הוא חותם בתוך חותם. שתם החבית בכלי שאינו מעודק. כדי שסותמים כל אדם, זאת אומרת סגירה רגילה. סגירה רגילה, זה הכוונה, כיסוי רגיל. ותח וטיט, שם עליו טיט, הרי זה חותם אחד. אומר מרן, היה כלי מהודק ותח עליו מלמעלה. מה זה מהודק? כי מכסה, לא, אתה מהר. הפוסקים כתבו שפירושו, מכסה שאם נפתח, אני אזהה.
זה נקרא מהודק.
בדיוק. לא מהודק זה סגירה רגילה של כולם, סגירה שוטפת. מהודק, פירושו, שאם הוא נפתח, אני יודע, זה כבר לא אורגינל.
זה לא חייבתי. עדיין לא חייבתי. בשביל חותם אחד לא חייבתי.
חותם אחד, אבל אני צריך שתי חותם.
אז הטיט הוא החותם השני.
בסדר. מה אומר כבודו?
הסגירה הזאת של הפק, של המתכת.
כן.
אני יכול לדעת אם נפתח או לא, כי הוא צריך אותה בכוח כדי...
אז זה חותם אחד.
אוקיי.
חותם אחד, ויין מיץ ענבים זה מועד.
כן. בסדר. זה חותם אחד. בסדר.
אז זה צריך...
אבל ליין, ליין, אני צריך עוד חושב. זה טוב ליין מבושל או למיץ ענבים, אבל ליין רגיל, לא מבושל, אני צריך עוד חותם. רק רגע, תנו לנו, נגמור רגע את הסחיף ברשותכם, תרשו, כי אנחנו קראנו אותו קריים קריים. אז הוא אומר, ותח עליו היה כלי מהודק, זאת אומרת כיסוי, שאם הכיסוי הזה נפתח, אני יודע, זה לא החבית האורגינלי, זה לא הבקבוק האורגינל. ועליו שם תח עליו מלמעלה, וזה חותם בתוך אותם. וכן צר פי הנוד, מה זה נוד? נוד זה עשוי מאור. איך היו עושים תמיד? קושרים אותו מלמעלה בסרט, וזהו. הוא מעשה, קיפל את השוליים העליונים של הנות פנימה, זה דבר משונה. מי עושה את זה? זה רק יהודי שרוצה לדעת אם מישהו פתח לו את זה. ועליו קשר את הקשירה שלו, שהוא מכיר את הקשירה שלו, זה יקרה שתי חותמות. שני סימנים, זאת אומרת, יש לו שני סימנים כעת, אם נפתח הנות או לא. הפך פי הנות לתוכו, וצר עליו, הרי זה חותם מתוך חותם. וכן כל שינוי שמשנה מדברים שאין דרך כל אדם. הוא שם סרט, הוא שם את זה בתוך ארגז קרטון, ואת הארגז קרטון סגר עם סלוטפ. ואתה יכול לדעת, אם יפתחו את הסלוטפ הזה, סרט סלוטפ רחב, אתה יכול לראות. זה בסדר. הרי הם כחותם אחד, והתיחה הוא הקשירה חותם שלי. כן, עכשיו בכבוד, אני ארשות לכם. איפה יש אדומה? אני אתה תפסת אותי כעת סימנם, עוד פעם סימנם, יש תחלת תחלת שהיו מעבירים ממקום למקום של ציצית, יש יין ויש בשר ויש גם חלב, חלב על צד שאני מפחד שהוא עירה בתוך החלב, חלב של בהמת מאה, זה איסור תורה, כי היוצא מן הטמא טמא, היוצא מן הטהור טהור. אז מה השאלה שלך עכשיו? החלב של, אתה שואל לגבי החלב של היום. החלב של היום, אז יש את הקרטון שמודפס עליו, מה שמודפס וכתוב הכשרות, ויש בנוסף גם את הסגירה, שאתה רואה את הסגירה של ה... זה בקרטונים, אני לא משתמש בחלב שנים, זה לא יודע איך נראה חלב. שקית ניילון, אתה שואל, אז שוב, איך הוא יפתח את זה? אם הוא יפתח זה יפתח. לא, זה מגיע, לא, זה מגיע בתוך אריזה.
אבל גם כשאתה קונה בשר טרי מהקצר אתה קונה אותו ככה, אתה לא רואה את החותם.
אני אברר לך את זה, אני אברר לך את זה, בסדר. דבר שאני לא מעודכן, אני לא... אני יודע לברר לך את הנושא הזה. מה יש לנו עוד? זהו. לחם, מה שמעניין בלחם, לא יודע, היום כבר לא מקפידים בזה, לא יודע למה. ולחם מפיע לך, צריך שיהיה חותם אחד. לכן תראה, לחם של ברמן, יש לו שני פקעים. זה סימן של יהודי. אבל גם הערבים היום עושים את זה. והיום פיתות, הכל... אז צריך להתפלל שלא מערבים בתוך הלחם כל מיני חומרים. בזמנו שהיו הולכים לבית לחם לקנות פיתות בשבתות. הלחם היה, אמר לי ערבי אחד, הלחם היה עם חלב. היו מערבים בו שמרים של חלב, בתוך הלחם. ואנשים אוכלים את זה כדי שזה יהיה חילה. כדי שיהיה קצת אוורירי ונראה יפה. וכן זה הדרך. גם צריך להיזהר, זיתים שחורים שמגיעים מספרד, או זיתים צבעוניים. החומים האלה, הכתומים, יש הרבה מהם שמעורב בהם יין נסך. אז לכן לקנות עם השגחה, לקנות עם השגחה, גם נוסף לזה שמים שם חלב, כי החלב גורם החמצת הזיתים והשבחת הטעם שלהם. לכן צריך להיזהר, לא לקנות סתם לאדם. או למשל, אדם מגיע לתל אביב או לכל מיני מקומות שאין שם השגחה, אז להיזהר.
הרב?
כן.
שהוא הפך פיאנון לתוכו. עכשיו, גם מישהו, אם הוא פותח, הוא יכול לעשות את אותו דבר. לא חוששים לזה?
כן, אבל הוא לא...
הוא לא ישים לב?
בדיוק, אנחנו לא... לא הולכים עד כדי כך שהוא יעשה גם את זה וגם את זה. גם הקשר שלך, אתה מכיר אותו. וגם הכיפול שלך הכרת. יש לך שתי סימנים. בזה אומר מרן, אתה רגוע. יש לך שתי סימנים, אתה בסדר במקום. כן, שני קשרים, בכבוד.
שני קשרים ושונים, מה זה? שני הפותרים.
בדיוק. זה הגמרא אומרת שכך רב היה עושה. היה שולח לבית שלו את הבשר, שחטו במחלח, הוא הלך לישיבה ללמד, היה שולח את זה דרך הגוי, והיה עושה שני קשרים, שהוא יודע אותם בדיוק, והיה שמים את זה בבית, היה בא הביתה, היה רואה, או שהם היו מכירים את הקשרים שהוא היה קושר, ויודעים, זה בדיוק הקשר שלו. והם משונים, לא הכוונה קשר על קשר, אלא עשה שם איזה פיתולים, ועשה איזה צמה קטנה, או עשה איזה ביצוע מיוחד, אז זה נקרא כחותם בתוך חותם. שתי אותיות רב.
שתי אותיות רב כשני חותמות, והדפוסים החלקי שיש בהם כמה אותיות לא חושיב אלא כחותם אחד, כיוון שקוראים אותם בבת אחת. במקום שמוצאים ממורים שיודעים לכתוב אין כתב סימן, אלא למי שמכיר את הכתב.
כן. עכשיו מה הוא עושה? הוא כתב בדיו שלו, בקולמוס שלו, שתי אותיות.
ובסלם?
כתב א' ושין. א' וג'. למשל. אז עכשיו זה יקרה, א' זה חותם אחד, ג' זה חותם השני. למה? כי זה סימן היכר, זה כתב שלו, זה כתב יד. עכשיו אומר מרן, והדפוסים, אומר, לא כל אחד כותב עם היד על הבשר או על הבקבוק של היין, אלא יש לו איזה דפוס, זאת אומרת, חותמת. אבל פי שיש בהם כמה אותיות, לחשיב אלה כחותם אחד. זו חותמת עם כל א' ב' לא מועיל. כיוון שקוראים אותם בבת אחת, במקום שמצויים מומרים וגויים שיודעים לכתוב, אין כתב סימן אלא למי שמכיר הכתב. למה? כיוון שהוא יודע לכתוב, הוא מכיר בדיוק את הכתב הזה. אז זה מומר, הוא היה יהודי פעם, הוא יודע, זה הכתב שלו. אז אולי הוא כתב. מתי זה הועיל? שזה כתב שלך, שאתה, אף אחד לא יודע לזייף אותו ולחקות אותו כמו שזה.
נגיד שיש
שתי אותיות,
כמו שאתה אומר. אז הוא יפתח את
הבקבוק, ישים
בו
נסח, לסגור
אותו, והאותיות במקומן.
לא, האותיות במקום של הסגירה.
במקום של הסגירה?
זה העיקר, לא אמרתי. זה העיקר, לא אמרתי.
על הסף כאילו?
כן, על המכסה או על המקום של הפתיחה. ואז, כשהוא פותח, אז האותיות התפקקו. ובשר זה משהו אחר. ובשר שם כתבו הפוסקים שהוא כותב על זה, ויש לו רק את המין שלו, זה מועיל. אחרת מה נעשה עם בשר טרי? יש בעיה גדולה בבשר טרי, בפרט כעת לפני ראש השנה, אז יש ביקוש גדול לכבשים. כי בגלל ראש כנס. אז מה עושים? בדרך כלל הבדצים, ותדעו, יש המון זיופים בזה, כי הערבים כבר בהיקון, הם מתכננים את כל רמאויות שלהם שם. אז מה קורה? אני תפסתי פעם במחניות ההגיע משלוח של בדץ מסוים, אז יש להם שם חוט עם פלומבה. שמים לו סרוך וסוגרים אותו עם פלומבה על כל ראש. היום זה כבר אחרת, היום זה יותר מתברר שהגוי לקח 8 נשים, הכניס בתוך חוט אחד ולא יודע איך סגר את הפלומבה, והביא את הכל לשוק, אומר הנה. זה הכל מזויף. הכניס 8, זה צריך להיות קול בודד, עם פלומבה בודדת על כל אחד, על כל ראש. אז זה צרה צורה איתם, זה בעיות. יש גם בעיה עם ראש כבש, שצריך בדיקה, כי ומרן כתב, למדנו את זה, שאם אתה לא אוכל את הראש, אני לא צריך לבדוק את הראש. אבל אם אתה רוצה לאכול את הראש, למשל עכשיו בראש השנה, רוצים לאכול ראש כבש, אני צריך לפתוח אותו ולראות שתי בעיות, שלא יהיה שם תולעים, מצוי הרבה, בעיקר הכבשים, או-הו, הם נושמים את התולעים, והתולעת נכנסת בתוך המוח. שם תלוי איפה הייתה התולעת. אם עברה את קרום המוח, או לא עברה את קרום המוח, היא נמצאת בדופן של הגולגולת, יש את צד. וגם, דבר נוסף, יש מחלה שיש להם במוח, שזה הופך להיות כמו שעבה. המוח הוא צריך להיות צמיגי כזה. אבל לפעמים אתה רואה אותו שהוא חולה, ונהיה שם כמו מתחיל להתרקח. ולפעמים נשפך מים, זאת אומרת, הוא צריך למות עוד עניין של זמן עד שהוא ימות. אז זה טרף, כל הכבש טרף. אז לכן הקצבים מסתתלים לא לפתוח את זה, לא לזה, כדי לא להיכנס לבעיה. זה הפסדים ניכרים. ולפעמים יש עדר מסוים שלא גודל טוב, אז יש שם כבר 5%, זה כבר לא יועיל עד שיבדקו ראש ראש. זה נקרא מיעוט המצוי. אם מצאת פחות מ-5%, אז עדיין אתה יכול להתעלם. אבל מצאת 5%, זה בעיה.
כמה ממוצע שיש לזה?
כמה מה?
ממוצע שבאמת הראש
יש איזושהי בעיה? זה תלוי בסוג עדר. היום אף פעם אי אפשר לעשות ממוצע, כי כל מגדל יש לו את השיגעון שלו. יש כאלה שלא יודעים לגדל, יש כאלה שמזלזלים בעבודה, ויש כאלה שמקפידים, וכו'. למשל, בחוץ לארץ, שם זה מסודר, שם יש פיקוח רציני, שם איכשהו נולד, נותנים לו זריקה. אחר כך הוא מקבל זריקה משולשת, כמו שבן אדם מקבל. ואחר כך מקבל עוד כל מיני אנטיביוטיקות. וככה, אז יוצא לך 60-70% חלק. אבל אלה שלא מגדלים טוב, למשל פה בארץ, הרבה פעמים אתה שוחט פרות, בקושי יוצא 2 מתוך 10. פעם שחטו, אני הייתי בחיפה, שחטו 28 פרות, רק 3 היו חלקות. עכשיו זה גם תלוי באיזה סוג. למשל, השחור לבן, אלה לא שווים. פרות שחור לבן, את תיגע בהן. אבל פרות צבעוניות, שם הן יותר חזקות, יותר בריאות. ובנוסף לכל זה, תלוי המגדל של העדר, אם הוא משקיע או לא משקיע. ואם הפועלים שלו עושים את העבודה בסדר, הוא יודע להחזיק אותם קצר, או שהם מזלזלים. אשר
לכם.
לכן אין דין אחד לכולם.
אבל ראש השנה, בשר של לשון, זה נחשב בשר של ראש?
כן, אבל יש בעיה. אם זה טרי או לא טרי. אני אגיד לך מה, לשון של חוץ לארץ אין בעיה. לשון של פה יש בעיה כי זה שייך לכהן. זה רוע לחיה עם קיבה, שייך לכהן, והם גונבים את הכהן. אז אם קנית לשון טרי, תפוס איזה כהן, תגיד לו, קח 20 שקל, תעשה טובה, תמכור לי את הלשון ב-20 שקל. או תשלם לו איזה דמר, 50 שקל.
ואם אמא שלי מכינה, איך אני יכול לעשות את זה?
אז בסדר, אז אתה, מה אכפת לך אתה? זה טרי? אתה תברר אם זה לשון טרי מפה. אז תלך, תמצא כהן, תן לו מה הלשון שאתה אוכל, תגיד לו 20 שקל, שנה של לשון. שמגזור עד כן, זה עוד טובות, חיים טובים ושלום. כל טוב.